וגם בבריחים כולם מתים בסוף. נכון? איך אתם מסבירות את, את התופעה הזאת? שלום, מה שרואים בעיניים זה באמת המציאות עצמה, נכון? או כמו שחזל אומרים, אני משתדל מאוד, אבל תוכלו להקשיב גם? אם תקשיבו, אני מוכן לדבר יותר בקול. אמרנו שגם פרשת חיי שרה וגם ויחי, זה הוכחה שגם בתורה היו ציניקנים. כי שתי הפרשות שקשורות לחיים, בשתיהן כולם מתים. ואמרתם יפה מאוד, שבאמת, כפי שחזל אומרים על יעקב, מה זה יעקב לא מת? מה, לחינם? ספדו הסופדים? וקברו הקוברים? אלא, מה זרעו בחיים? זוכרות אף? אף הוא בחיים. אז החיים של התורה זה לא החיים שבהכרח רואים בעיני הבשר, בעיני אדם. זה חיים יותר עמוקים. והפרשה שלנו היא בעצם השלונה, כמו שכבר דיברנו שבוע שעבר, ישנם זוגות של פרשות בספר בראשית, אז ויחי קשורה לפרשת ויגש, שבשתיהם יש מתואר את הירידה של עם ישראל למצרים, וויגש אמרנו שיוסף יוזם את הירידה למצרים, כי הוא מאמין שהתהליך הזה מצמיח, מוליד את עם ישראל, אין דרך אחרת, ויעקב מאוד מפחד, זוכרות? איך אתם יודעים שיעקב פחד? כי השם אמר לו, אל תירא מרדה מצרים, אתה נראה שהיה על מה? נכון? וגם כשיעקב מגיע, הוא מגיע בכזה חצי כוח. הוא אומר, באתי לגור, הוא אומר לפרעה, לגור בארץ בנו, אל תתלהב, אנחנו לא הולכים פה להשתקע, באנו בתור גרים. ויוסף מאוד לוחץ שהם ישבו במצרים, יהיו תושבים. וגם אמרתם גם בצדק, בסוף השיעור, שמי שמנצח במבחן התוצאה, זה ודאי יוסף, נכון? מכיוון שבפסוק האחרון כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, ויחזו אומר רש"י לשון אחוזה, ודאי שהם לא היו גרים, זאת אומרת יוסף מנצח בענק, ואז מתחילה פרשת ויחי. הפרשה הזאת היא בעצם הפרשה היחידה בתורה שהיא פרשה סתומה. מה הכוונה? בין כל פרשה לפרשה בתורה יש איזשהו רווח. לא, יש פרשייה סתומה. זה פרשה סתומה. מה הכוונה? אני אסביר. יש בתורה פרשיות פתוחות וסתומות, זה לא קשור דווקא לכאן. יש פרשייה פתוחה שזה כמו שורה חדשה. בתורה, התורה שעוצרים ואז מתחילים שורה חדשה כמו אנטר. יש פרשייה סגורה, שזה פשוט יש רווח של 9 אותיות, כמו שעושים ספייס, אבל 9 פעמים, ואז מתחילים את הפרשייה החדשה. בין פרשה לפרשה, בכל התורה כולה, יש לפחות פרשייה סגורה. לפחות ישנו 9 אותיות רווח. כן. פרשייה זה כל קטע שיש בסופו או סמך או פי בחומשים. או בתנכים. זה יכול להיות גם פסוק אחד, זה יכול להיות 6-10 פסוקים, בדרך כלל בכל פרשה בתורה, הכוונה כל שבת מה שקוראים בתורה, יש כמה פרשיות. יש פרשה אחת בודדת שהיא כולה פרשייה אחת ויצא. אבל גם שם, התחלת הפרשה היא התחלה אחרי שיש רווח. בויחי, סוף ויגש, בתחילת ויחי, צמוד לגמרי. לכן, אם תהיו בבית הכנסת השבת או באוהל, אתם תראו שבתחילת הפרשה, לקורא קשה למצוא את ההתחלה. בדרך כלל יש רווח, רואים את השם של הפרשה, וישלח וישב רואים, בויחי לא רואים. כי זה ממש ברצף מוחלט מויגש. ואז הוא מחפש, יש כמה שניות, ואז הוא אומר, הנה פה, אפס, ואז הוא מברך. למה הפרשייה סתומה, הפרשה סתומה? אומר רשי, בטח קראתם את רשי, אומר רשי, למה הפרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, שהתחילו לשעבדם, הפרשה סתומה, כיוון שהאווירה הייתה אווירה של התחלת, אחרי שבאמת יעקב נפטר במהלך הפרשה, התחיל השיעבוד. אז לכן זה איזשהו רמז כזה, עוד מעט הולכים לסתום אותך. דבר אחר, אנחנו נעסוק בעיקר בדבר הזה, דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבניו, ונסתה ממנו. פירוש ב' ברשי, רגע, שיעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו, יעקב ביקש לגלות את הסוף, ונסתה ממנו. אם אפשר לשאול שאלה, למה יעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו, ולמה נסתה ממנו? שמה? נו, אז למה לא? למה? אז מה? מה, קל מדי כאילו? לא הבנתי. סליחה שאני שואל, אבל גם יעקב וגם יוסף אומרים לישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. וזה היה, אנחנו יודעים שזה היה קוד, נכון? הקוד היה פקוד יפקוד. לכן כשבשבוע הבא משה מגיע לעם ישראל ואומר להם, פקוד פקד אלוקים אתכם, אז הם מאמינים, כי הם זוכרים את זה. גם לאורך הבית בפנות ידענו שאתה בשביל אותנו, אבל יש אמירה ויש ממש לגלות, מה זה לגלות הקץ? תסבירי. אם את היית יכולה לדעת את הקץ, לא היית רוצה? אז למה שם סתם את זה ממנו? תסבירי לי, הוא רוצה לגלות להם את הקץ. מה הבעיה? מה החיסרון בזה? אז יהיה פחות הפתעה. נו, יהיה פחות הפתעה. לא מתאמצים? למה לא מתאמצים? את אומרת שאם יודעים את הקץ, אז פחות משתדלים, כי בכל מקרה זה יגיע. חבוד, מה זאת אומרת? תסבירי. נו, נו, אבל אם זה כן הזמן, כן, כן. אז למה יעקב רוצה לגלות את הקץ? את כל זה הוא לא ידע, יעקב? את כל התיאוריות האלה, שזה הפתעה, וזה אמייזינג, וכל זה, את כל זה הוא לא ידע? אז תסביר לי למה יעקב ביקש לגלות את הקץ. אם כל זה נכון והגיוני, אמרתם דברים מאוד יפים, שזה דורש השתדלות יותר, ואדם מרגיש שזה תלוי בו יותר, אז למה יעקב ביקש לגלות את הקץ? את כל זה הוא לא יודע, זה פרח מזיכרונו. כן. שמה. אז מה זה אומר? איך זה קשור? נכון. ויוסף? למה נראה ממנו? יש פה הברקה, שנייה, יש פה הברקה גדולה. אומר אצילה אמונה, שני דברים היא אומרת. קודם כל היא אומרת שיעקב ביקש לגלות את הקץ, כי זה השיטה שלו. השיטה של יעקב, הוא שאני חי, אני רוצה לצאת מכאן. מה שאתה צריך לזכור הכי הרבה, זה מתי אתה יוצא מכאן. אגב, מי שמוצאת ספוג עגול, שתגיד לנו טוב, כי ככה זה פחות ידפוק לנו, נכון? זה פחות, זה קצת קשה לכם עם ה... אבל גם שם אין, יש שם? מצאתם אותו? אפשר, אפשר, זה העברה מקפסולה לקפסולה, ואנחנו בזה נוותר לכם. או שאפשר לבקש מיהודה ביום ראשון, הוא בטוח יזרום. לבקש ממנו ספוג אחד, לתרום ספוג, יש פה חלון. חזק וברוך, תודה רבה. בוודאי.
נריה
רצון בן? נריה? נריה רצון בן דפנה, רפואה שלמה. אצילה אמונה אומרת שיעקב רצה לגלות את הקץ מכיוון שהוא חי את הקץ. הוא לא אכפת לו הדרך, הוא רוצה לראות להגיע לקו הגמר. לצאת מכאן כבר. לכן אם ידעו את הקץ, אז יהיה להם באמת יותר אמון שיהיה לזה סוף. את אומרת גם, את מנחשת, שיוסף לא רוצה לגלות את הקץ. למה? כי לא אכפת לו מהקץ, הוא רוצה לראות את הדרך, את התהליך. הוא לא רוצה להגיע לקו הגמר. האם עסקתם בעין היה בפסיעה גסה? יופי, אתם זוכרות קצת את העניין הזה? יופי, אותו סיפור בדיוק. מי שפוסע פסיעה גסה בעצם מה הוא אומר? אין לי כוח לתהליך, אני רוצה להגיע לסוף. כמו חניך בבני עקיבא, בדרך כלל. כשעושים מסע, זה מאוד יפה, מצפה הימים מאוד מקסים. לא נראה שאף חניך פעם ראה משם את הימים. הוא ראה רק את הגזלן ואת הדלת של האוטובוס, פחות או יותר. הוא רוצה להגיע לסוף. זה יעקב אבינו. הוא פוסע פסיעה גסה, ממש. מכיוון שהוא פוחד מאוד להתמכר לגלות. הוא מפחד מאוד שאנחנו יותר מדי נתאהב בגלות. יוסף, שנייה אחת, לא מעוניין לגלות את הקץ, מכיוון שהמטרה של הגלות היא לא הקץ. המטרה זה עצם הדרך, עצם הפסיעה. אז מה זה קשור עכשיו לקצר אותה? והקדוש ברוך הוא אומר אצילה אמונה, הוא פסק כמו יוסף. כי זה נסתם ממנו. תכף נראה שנסתם זה ברבון מוגבל. עוד מעט נראה. כן. שנייה, 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 בחבר.
זה בסדר, זה שהוא היה בן של הפרגה.
שמה?
שהסגילה שלו זה
בעובד. את אומרת טוב, את אומרת טוב, שמשיח בן יוסף, העניין שלו זה התהליכיות שבו. הוא נמצא בשלב של האמצעי. לכן הוא מאוד מאוד אוהב את התהליך, הוא מאוד כאילו מבסוט מהתהליך. לכן משיח בן יוסף הוא משיח הדרך. לכן גם באמת רחל נקראת אם הדרך, נכון? נכון, בגלל זה. היא על הדרך. היא קשורה לתחום של הדרך. יפה מאוד, זה חידוש חשוב. וחבר, יש עוד ראשון?
זה קשור לתחום הראשון של הרשי הזה, שהוא מתדמו עיניים של ישראל בגלל הגלות.
את אומרת טוב מאוד, את אומרת שגם הרשע ברשי הוא מתחבר לזה, שמזה בדיוק פחד יעקב, שהשיעבוד ישקיע אותם בתוך הביצה, והם לא יראו כלום, אז לפחות אני אתן להם איזשהו כתובת כאילו, גילם תשמעו, רק תזכרו את זה, שבשנת כך וכך אתם יוצאים מכאן, אז באמת, באמת יעקב ידע מה שהוא אומר, אוקיי, אנחנו ממשיכים. את מה? אתם אמרתם, הם ידעו מצוין, הם ידעו שיהיה קץ. הוא רצה לגלות להם מתי בדיוק הגיע הקץ. נכון, כנראה שהיה לו רוח הקודש יותר מהם. והוא רצה לומר להם, והם לא ידעו בגלל שהם לא היו צריכים לדעת. תכף נראה את הדיוק בדבר הזה. שאלה מעניינת, יפה. באופן פשוט, כאן מדובר על יציאת מצרים. זה בצורה פשוטה. אוקיי, בואו קצת נמשיך את הפרשה, בסדר? והקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עם עדי חסד באמת, אנה תגברני במצרים. מה מוזר בפסוק הזה? למה לא? תגיד לו, תגזור עליו. מה עוד? למה שיעקב? למה שיעקב? זאת אומרת, מה לך לאהבה אמינה? שמה?
הוא אמר, אולי הוא ישים
מקום
פה, בגלל שהוא חושב שאנחנו
נמצאים פה. תזכרי את המשפט הזה רגע. למה באמת יעקב כאן נקרא ישראל? הרי תמיד יעקב נקרא בגלות יעקב, לא ישראל. אבל פה הוא נקרא ישראל. כי הוא מסתכל לכיוון ארץ, לכיוון הגאולה. הוא לא עוסק בכאן ועכשיו. הדבר הכי מוזר, שאתם לא אמרתם כל כך, אולי קצת ככה תמר רמזה עליו, זה למה יעקב או ישראל משביע את יוסף. אני לא מבין, כאילו אדם, אבא שלו אומר לו צבא לפני שהוא מת, הוא צריך להשביע אותו, להחתים אותו על משהו? הרי מה עושים להם חתך תרחי? איפה זה עוד כתוב זכות? עם אליעזר, עבד אברהם, נכון. למה אנשים עושים שבועה? לרחל, שוב, בכבוד. מה המדרש?
יוסף הגיע למצרים, אז פרעה ראה שהוא מכיר את השפה העברית, ופרעה הכיר 70 שפות, והוא הכיר 71, והוא משביע אותו, שהוא לא יגלה. אם הוא יגלה, אז אנחנו נלכות את הפרעה. אז בגלל זה, אנחנו משביע את יוסף,
ואז יש שבועה תמורת שבועה, ואני אומר, תפרת השבועה, אני אגיד לה, תפרת השבועה, יש לי עוד שבועה אחת, נכון? זה יהיה כאילו אולטימטום, זה מאוד חשוב, מאוד יפה. אני שואל, אבל עכשיו, לא, זה יפה מאוד, מצוין, השאלה היא בפשט, למה שיעקב יחשוב שצריכים להשביע את יוסף? האם את מכירה, אולי מההורים, הסבא והסבתא, שמישהו לפני שהוא נניח נפטר, הוא ביקש משהו מהבן שלו. נדמיין לי רגע משהו, שהוא ביקש בלי שבוע. את מדמיין בן שלו יעשה את זה? ברור שמה? ברור שהוא יעשה. כאילו, למה שהוא לא יעשה דבר כזה? אבא שלו ביקש ממנו לפני שהוא מת. גם זה לא איזה בקשה מוזרה, כאילו. הוא אומר לו, תקבור אותי בארץ ישראל, עם האבות שלי. מה כל כך מסובך? לא צריך להשביע על דבר כזה. מה את חושב שזה ש... לא יקיימו את זה? אלא אומר התמר, יעקב חשש שיוסף לא יקיים את זה, ותכף נראה שזה מבוסס מה שהיא אומרת. כי מה? אז תכף נראה שזה לא רק עניין טכני, זה עניין של השקפה. זה שיוסף לא רוצה לספר את הקץ, והוא רוצה שהם ישבו במצרים, יש איזו מטרה. הוא, זאת אומרת, יודע שההבטחה האלוקית היא תחול רק במצרים. הוא רוצה להיקבע שם. יעקב. יוסף מאוד רוצה שעם ישראל יישב במצרים, בגלל שרק אז הוא מסוגל להוציא משם את הניצוץ הזה, שנקרא עם ישראל. ויעקב יודע את זה. יודע את זה מצוין. וכל הדו שיח בין יעקב לבין יוסף כאן, או בין ישראל לבין יוסף, הוא דו שיח מאוד קשה. הוא נשמע כאן משהו מאוד מאוד נחמד ויפה. נראה עכשיו שלב אחרי שלב את השיח הזה שבין יעקב ליוסף, ונראה עד כמה שיש הבדלים ביניהם, וכמה שיעקב נמצא בסימן שאלה לגבי יוסף. אז קודם כל הוא אומר לו, אני רוצה שאתה תשבע לי, על מה? מה תוכן השבועה? תדייקו. לא נכון. יפה. בפסוק הזה אנחנו אומרים, אל נא תגברני ממצרים. למה? כי הוא ידע שיוסף, אם הוא רוצה להיאחז במצרים, הדבר הכי חזק באחיזה, זה קבורה. איך הוא יודע את זה? יעקב. מהסבא שלו אברהם, שאיפה הוא, זאת אומרת, איפה הוא ראה, או איפה הוא הוכיח, שהאחיזה הכי גדולה זה דרך קבר, זוכרות? עם אפרון, ויעקב השדה והמערה שבו, נכון? קראנו שם, שיש שם פעם אחת ויעקב, זה כשהוא קנה, יש עוד פעם ויעקב כשהוא קבר, מכיוון שקבורה זה שייכות מוחלטת. בוא נראה, לאט לאט, שלב שלב, אנחנו ממש עוד לא שם. בינתיים יעקב אומר, תעשה טובה, אל נא תקברני ממצרים. אני יודע שאתה אוהב את זה, אני יודע שאתה בעד זה, אל תקבור אותי שם. מה עונה לו יוסף? כן.
יוסף
מחובר מאוד, תכף נראה. אבל הוא יודע שהגלות היא דבר שבונה את האומה. עד כדי כך שאנחנו דיברנו שבוע שעבר, שהיחיד שבעצם בחר בגלות זה יוסף. בחר. כל השאר נאלצו להגיע לגלות, כי היה רעב בארץ. אין מה לאכול, יש אוכל במצרים, אין ברירה. היחיד שהיה יכול למנוע את הגלות זה יוסף, אם הוא היה אומר להם, תשארו בארץ, ואני שולח לכם, עושה לכם טייק אווי. תגידי לי את, למה בדיוק יעקב פחד כל כך? למה הוא פחד? כי הוא ידע שתהיה גלות. כי זכרו שאברהם הבטיחו לו, כדי יהיה זרחה בארץ עולם, ועבדו מילות, 400 שנה. הם ודאי פחדו מהגלות. היחיד שבחר בזה, בקור רוח, זה יוסף. הוא היה יכול למנוע את הגלות, בקלות. פשוט לומר להם, אתם, אני כאן, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן כדי לחסוך את הגלות. תשארו בארץ, אני שולח לכם הכל, הכל במשלוחים. מעולה. איך הפעולו את זה בארץ מצרים? גם שם היה רעב. חמש שנים היה שם רעב. איך? כזאת כמות של דברים, ליוסף זה קשה, אימפריה כמו מצרים, שכל המדינות מגיעות לשם ברגל, להשיג שבר. קשה ליוסף לכלכל משפחה אחת? לא משפחה, 5,000 איש. קשה ליוסף לחכה 5,000 איש? הבן אדם חולש על כל העולם. אימפריה עולמית מצרים. הוא קנה את כל המדינה. הכל שלו. שם זה לא היה מבקר המדינה ובגץ וסיפורים. מי שאחראי על, על, על השבר, שר האוצר, עושה מה שהוא רוצה. מה קרה במצרים? הוא הביא לאותה כמות במצרים את אותו אוכל. הסיפור היה שינוע. מה ההבדל? עוד הגלות? נהג מונית? מה עשו האחים כשהם הביאו שבר? הם הביאו שבר לכל המקנה והצון והכל? הביאו על חמורים. גם המרחק שבין מצרים לבין ארץ ישראל, בוא נהיה ריאליים, כאילו, מדובר על ימים של הליכה. זה הכל, ימים, ספורים. ואנשים הלכו, כאילו, היה דרכים, כבישים, דרך המלך הייתה פה, עברה פה. כאילו, מה הסיפור? אלא מה? שיעקב, אומר את לי יקר, רצה בגלות. יוסף, סליחה, יוסף רצה בגלות, הוא הבין את המהלך האלוקי, והוא הבין שרק שם, לגוי גדול, השמחה שם, זה לכתחילה. יעקב לא מבין את זה. לא שהוא לא מבין, הוא לא רוצה להבין. הוא לא מסכים עם זה, כי הוא מפחד. על מה הוא מפחד? על מי יישאר בסוף התהליך הזה? אני מבין שזה תהליך הכרחי, בונה, הכל טוב יפה, מי יישאר שם? נמשיך. אז יעקב אומר, אל תקבור אותו עם מצרים, הבנתי. עוד דקה אחת, פסוק הבא, ושכבתי עם אבותיי, פסוק למד, ונסתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. אני לא רק רוצה שלא תקבור אותי עם מצרים, אני רוצה שתקבור אותי עם אבותיי. למה יעקב חשוב לו להיקבר, להגיד ליוסף, שהוא רוצה להיקבר דווקא עם אבותיו? טוב מאוד, שיש רצף. אני לא חי כשלעצמי, יש לי שורשים. מאוד חשוב ליעקב להגיד ליוסף, יש לנו שורשים. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. מה עונה יוסף? מה עונה אבל? אני אעשה את הכל. יש בזה, דרך אגב, שני פירושים. אנוכי אעשה כדבריך, אעשה את מה שאתה ביקשת, אקבור אותך בארץ כנען, אפשרות שנייה שהוא אומר לו, גם אני אעשה לעצמי כדבריך. תכף נראה אם זה קורה. ויאמר, ישב עלי. מה אומר יעקב יוסף? שמה. למה? אמר, תדור, בדיוק. למה? כן, הוא אומר לו, כן, זה גדול, אבל תשבע לי. מה זה אומר על יעקב? שהוא לא סמך על יוסף. וישבע לו. ואז וישתחו ישראל על ראש המיטה. מה זה על ראש המיטה? נקריא לכם רש"י? או שפה קראתם? על ראש המיטה, דבר אחר, על ראש המיטה, שנייה, על שהייתה מיטתו שלמה, ולא היה ברשע, שהרי יוסף מלך הוא, ועוד שנשבע לבין הגויים, והרי הוא עומד בצדקו. מתי יעקב חשב שמיטתו אינה שלמה, זוכרות? ומתי? כי ירד אל בני אבל שאולה, רש"י שם אומר, יפה מאוד, הוא ידע שמיטתו אינה שלמה, כי יוסף חסר. ומעכשיו כשהוא הבטיח לו לקבור אותו בארץ, סגור. תגיד, לא ראית שבנך צדיק לפני כן? אתה פה 17 שנה במצרים. לא פגשת אותו? לא ראית שהוא צדיק? חיכית לי עכשיו, עכשיו אני יכול להשתחוות. נגמר הסיפור? מה קרה עכשיו שכל כך קריטי, שיוסף אומר, תשמע, חיכיתי פה 17 שנה, עכשיו נפל האסימון. אתה צדיק. מה קרה? שנייה, אני שאלתי ראשון.
אני
אתרגם מה שאמרת. כל עוד יעקב ראה שיוסף מתפלל, שומר על שם, על שם השם שגור בפיו, זה לא הספיק לו. אמר, אני לא בטוח שהוא לא רשע. אני רוצה לראות שהוא קשור לארץ ישראל. אם הוא לא קשור לארץ ישראל, אז הכל בסימן שאלה. רק אחרי שהוא אומר, אני מפתיע, נשבע לך, שאני אקבור אותך בארץ ישראל, אז הוא משתחווה, הוא אומר, זהו. הספק נפשט. אני יודע שהוא צדיק. עכשיו, באמת מיטתי שלמה, על ראש המיטה. כן, מוריה, בכבוד. מחויבות לאבות שלו. שכשיעקב ראה שיוסף מחויב וקשור, אמר זהו. אם ככה, מיטה שלמה. נכון. שנייה אחת, את השם שלה, נכון? כן, חל.
אולי אני חוזרת
למשהו, איך, אם יעקב כל כך דחוף לו, לא נשאר במצרים, הרב פה נגמר, זה חוזר לשיעור הקודם באמת, את צודקת. את אומרת בצדק, את שואלת, אני פשוט אחזור על השאלה, אם ליעקב כל כך חשוב להיקבר ולהיות בארץ ישראל, הרי כבר עברו 5 שנים של רעב, התחיל שנות הסבה, נכון? מה, למה אתה נשאר במצרים? מה קרה? הרי אתם באתם כי היה רעב, נגמר הרעב. איך נתקעתם שם? אלא מה, אנחנו מבינים, שיוסף, זה מה שהוא בעצם יזם, הוא רצה שהם יאחזו בארץ, ישבו בה, בארץ גושן, הוא רצה, הוא הבין, שהנקודה זו לא הרעב, הרעב הוא תירוץ. ויעקב, משום מה, כאילו, נתקע שם באמת. כי עם ישראל נתקע, או בני ישראל נתקעו. אבל לפני שהוא נפטר, זה כבר סיפור אחר. כאילו כל עוד אני גר בארץ, אני גר פה בינתיים זמנית, לא נורא. ברגע שאני צריך להיקבר במצרים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. עד כאן. קו אדום. צילה אמונה וכבוד. כן. כן. כן, תראי, באורות למדנו שגלות זה הקפאה במצב שעם ישראל חוטא ונגזרת עליו גלות כעונש. פה זה לא עונש, פה זה גלות שיבה כאילו כהבדחה לכתחילה, בלי חטא. סיפור אחר. נקודה שנייה, ברור שיש בגלות תופעות לוואי. זאת אומרת, אף אחד לא חושב שהגלות, אתה כפוא כאילו 2,000 שנה. ברור שיש תופעות לוואי, כל מיני תופעות לוואי. יעקב מאוד, מאוד פוחד, לא מה, איך נצא מהגלות, אלא האם בכלל יהיה מי שיצא. אנחנו גם יודעים שהיו הרבה שלא יצאו, לצערנו הרב.
הוא לא מאמין בהשם.
הוא מאמין בהשם. אבל האופן שבו זה יקרה, כמה באמת ימותו בדרך, כמה אנשים יפלו בדרך. ואגב, כמה בסוף יצאו ממצרים? חמישית יצאו ממצרים.
רגע,
אבל לא כל כך הבנתי את הרב הצליל, כאילו, למה הוא לא נותן עכשיו את תכנן, כאילו, את הזמן, כאילו, שכל מה שאמור לקרות, כאילו, הוא כל כך לחוץ לו להביא את המשרה לגאולה, אז הוא אומר, יאללה, שכאילו, הגלות כבר כשמסבירו, כאילו, שזה יגיע פה? כן, את שואלת, למה יוסף לחוץ על הגלות? לא יודע אם הוא לחוץ באמת, אבל כדי כך, רק הוא רואה בגלות תהליך פוזיטיבי, שבונה משהו. הוא לא רוצה שיסבלו. יש הבדל הרי בין גלות לבין נניח שיעבוד. זה לא חייב להיות שיעבוד. אבל יש משהו בגלות שהוא בונה את האומה. מה בונה בגלות את האומה? הסברנו שבוע שעבר, שכיוון שעם ישראל הוא אור לגויים, הוא צריך להיוולד מתוך איזו זיקה. כי אם אתה אמור להעיר להם משהו, אתה צריך שיהיה לך איזשהו איתם, זה מכנה משותף. יוסף יודע את זה. הוא אומר, לא נוכל להיות אור לגויים, אם לא נצא מתוך הגויים. דרך אגב, אותו סיפור שבוע הבא, אצל משה. משה גדל בבית פרעה. זה לא סתם. מעולה, מעולה. זה בדיוק מה שחזל אומרים, שיוסף הוא היחיד שהוא זורם עם ההחלטה האלוקית. הוא חולם חלומות, והוא חי את החלום. הוא לא רק יודע שזה יקרה, וזה עובר ליד, כאילו. הוא בעל חלומות. באמת, שאר השבטים לא שם. משמע, אני אעשה את שלי. אבל הוא יעשה את שלו. יוסף הוא בעל החלומות. הוא זה שאומר, אני אמור לפעול כאילו את החלום. נמשיך עוד קצת. רק רגע, עוד טיפה. עוד טיפה. כן. עוד קצת. עוד משפט ואז, טוב? פסוק הבא. ויהי אחרי הדברים האלה, ואמר לי יוסף, הנה אביך חולה. אגב, הוא הראשון בתורה שכתוב עליו שהיה חולה. כל דבר חשבון. יופי, יופי, מצוין. לא אמרתי כלום, רק ציינתי, רק ציינתי בנקודה הזו. ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים. מי זה ויקח, כמובן? סליחה? איפה שאר האחים? אמרו לי יוסף, אני חולה, לא יודע איפה הם. בינתיים. הוא לא קרא לו. כי יוסף יש לו שליטה, זה הגיוני. יוסף יש לו כוח. מול מצרים. הוא שר האוצר, הם סתם דיירים פה. אבל אין להם סמכות. הוא יש לו סמכות, יש לו עגלות, יש לו תנאים, יש לו אוטו, לשאר אין, יש להם אוטובוס. אז אומרים לו, הנה אביך חולה. ואז יוסף מביא איתו את שני בניו אמו. את מנשה ואת אפרים, זוכרות למה מנשה נקרא כך? זוכרות. את כל עמלי ואת כל? את אבי, יפה מאוד. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה, בנך עושה בא אליך, מצוין. והתחזק ישראל וישב על המיטה, עכשיו הוא יושב. שים לב, שימי לב. ואז יעקב אומר לי יוסף, דע לך, הייתה ברכה, ואני... השם הבטיח ואני הופך, אני נותן מעמד לשני בניך שהם כמו שלי. מנשה ואפרים זה כמו ראובן ושמעון יהיו לי. למה? אני לא עוסק בזה עכשיו, כי זה פשוט לקחנו למקום אחר. ואז מי שעכשיו יוולד מעבר לזה, הוא כבר לא ישבת, אבל הם יהיו שבטים ממש. ממש שבטים, אוקיי. ואז אומר לו פתאום משהו אחר, תדע לך, שאני, כשחזרתי לארץ, אכן מתה בדרך. והקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. וחזל אומרים, אני קברתי אותה על פי הדיבור. אל תכעס עליי, שאני ככה... קברת בדרך, דע לך, זה היה על פי הדיבור. אוקיי. וכמובן, כמו שתהילה אמרה, לא סתם הוא רומז לו את זה, כי הוא אומר, תשמע, אמא שלך, היא יודעת, היא נקברה בדרך לצורך מסוים. לא סתם ככה, יצא ככה. ואז מגיע פסוק, שימי לב, אתה מורה להזדעזע. זה פסוק מזעזע עכשיו, אז כולם תתראו לשנייה. פסוק ח', ויהי ישראל את בני יוסף, הוא אומר, מי אלה? הזדעזעת? תחשבי, יש לי הסבא, רואה את הנכדים שלו, מכיר אותה כבר 17 שנה. הוא אומר לו, מי אלה? אפשר היה לומר, הוא היה מטושטש, היה חולה, לא ראה, לא שמע, אבל רש"י אומר משהו אחר. מאיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? סבא אומר על הנכד שלו, מאיפה הם יצאו היצורים האלה? למה, רגע, שנייה, למה הוא אומר את זה? אז על מי הוא מדבר? אלו, מי אלו, מאיכן יצאו אלו, שאינם ראויים לברכה? ויאמר, סליחה, ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. תקשיבי לרש"י שנייה. אומר רש"י, הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. הוא הראה לו יוסף שהם רשמיים. הוא ביקש יוסף רחמים על הדבר, ונחה על רוח הקודש. יוסף ביקש רחמים, התפלל, ואז יעקב הסכים לברך אותם.
אבל הרגע הוא אמר שהוא צדיק.
תגידי לי את. גם מה זה ניאלה? איזה מין משפט נוקב זה? מה קרה? למה יעקב כל כך? כאילו, אתה לא מכיר אותם? אתה לא מכיר אותם, נכון? למה הם לא אומרים לברכה? מה הם עשו לך? מה הנתיבות שלו אומר, כן? איזה צעים? זה מנשה ואפרים, זה הם. ממש הם. הוא מדבר על הבנים? מי אלה זה הצאצאים שלהם? מה הוא כותב את זה בהמשך? מה הוא כותב? את אומרת טוב, את אומרת טוב מאוד. אבל ששוב יעקב אחרי שהוא לא רצה לברך, אחרי זה הסכים לברך, וכשהוא רצה לברך אותם, עוד פעם, הפרוח הקודש הסלקה מזה, און אוף, נכון, כל הזמן רוצה, מסתלק, רוצה, מסתלק, רוצה, מסתלק, מה קורה לו? למה זה קורה? שמה? את אומרת טוב, את אומרת טוב, את אומרת, זה שהם היו בניו של יוסף, הרי יוסף היה אבי אבות הרוצים להתערבב במצרים, הוא לא רצה להתבולל חילה, אבל הוא ידע שהוא צריך להיות במצרים עד הסוף. הוא אומר לו, תראה את הילדים שלך, הם לבושים כמו מצרים, מדברים כמו מצרים, מי אלה? ורק כשיוסף מראה לו שטר אירוסין, שטר כתובה, הוא רואה שזה בסדר, הם הלכו בתלם, אז הוא נרגע. בהמשך, פשוט השטר אומר, הם חוקיים. זה לא היה התבוללות, אלא הוא הראה לו, הוא הראה לו עם מי הוא התחתן, מי זו אשתו? מי זו אשתו באמת? זכות? הבת של בינה. כי פוטיפר נסע לאישה, את מי? הבת של דינה התחתנה עם פוטיפר. הרי היא הייתה, סליחה, אני חוזר בי, לפי המדרש, יוסף התחתן בעצם עם הבת, עם האחרית שלו, בדיוק. שהיא ראויה. היא לא הבינה שזה לא היא, זה הבת שלה. לא סותר. אני רוצה שנייה אחת ללכת רק צד אחד אחורה לרגע, טוב? גם בלי המדרש, גם בלי, עזבו רגע את החשבון הזה, כי זה חשבון שאתה להגיד מה, אבל זה לא כתוב בפסוקים. מה שכתוב בפסוקים, בוודאי, זה מתח גדול בין יעקב לבין יוסף. המתח הגדול כל הזמן, יוסף רוצה לברך אותו, וכאילו הוא חסום, כי הוא מוכיח אותו. הוא אומר, תשמע, אני לא סומך עליך. לא סומך עליך שאתה אכן תקבור אותי בארץ ישראל, תשבע לי. לא סומך עליך שהבנים שלך ילכו בדרכך. רק כשאתה מראה לי הוכחות שהם חיו כאילו, כדרך משה בישראל כביכול, הוא לא היה משה, אבל כאילו, כאילו כך, אז הוא נרגע. גם כשהוא רוצה לברך אותם עוד פעם, שוב הוא לא מצליח. מכיוון שהגישות של יעקב ושל יוסף הן הפוכות. הגישה של יעקב, אתה בגלות, אתה אמור לספור דקות, להיות עם תיקים ולחכות לקץ. לכן הוא רצה לומר את הקץ. הגישה של יוסף היא הפוכה. אתה בגלות, אתה שובר את השעון. לא רוצה לדעת מה הקץ. אני עכשיו כרגע פה, אני מוציא מכאן את המקסימום. כשיהיה קץ, יהיה קץ. יפקדו אותו. זהו, כדי שנוכל להגיע, אנחנו צריכים קצת פחות להיות כל הזמן, עוד כמה זמן יש. אם היה פה, נניח לדוגמה, אם היה פה לוח, לוח עם כמה ימים נשאר עד סוף השנה במדרשה, היה כל יום יורד יום אחד. למה זה היה נורא? כי אז קשה מאוד להתרכז בהווה, כשאתה תחת סטופר. זה קשה. אתה אמור שנייה אחת להירגע, לראות את הדברים כמו שהם, לעבור אותם, את התאריך כמו שהוא בלי שעון. ואחר, בסופו של דבר, הרי ברור שעם ישראל רוצה לצאת ממצרים. ברור שיש מטרה להגיע לארץ ישראל, פשוט, ברור. עכשיו, מה אתה עושה בדרך? יעקב אומר, עזוב אותי מדרך. אני יושב על הדלת, אני רוצה לצאת מן הכל מה שאתה אומר, אני רוצה לספר את הקץ. יעקב. כן. שמה איתו? נו. כי אז הוא הבין שהוא נמצא אצל לבן לצורך מסוים, והוא הבין גם מה הצורך. בגלות הוא לא רואה את זה. הוא, יש לו סבלנות, הוא לא אדם שכל הזמן בסטרס. רק אצל לבן הוא הבין מה המטרה שלו שם. המטרה הייתה באמת לבנות בעצמו איזושהי אישיות, איזשהו חוסן כזה או אחר. ולכן הוא באמת, זה עבר לו מהר, זה היה ממש כמו יגעים אחדים. נכון, את צודקת שיש מטרה בגלות, אבל יעקב מפחד מאוד, לא עליו, לא על יוסף, על עוד ארבעה דורות, שישכחו מזה כבר. נכון שיש מטרה, אבל כשאתה יותר מדי נכנס לראש כאילו, של גלות, אתה יכול פשוט להשתקע שם, וזה מסוכן. לכן הוא אומר, אל תקים שם בתים, תגור שם, תהיה גר בסחירות, אל תבנה בתים שם, אני מפחד מזה, אני מפחד שאתה עושה לי דקה שם. איך עלית על זה? נכון, את אומרת בצדק, שלא סתם, הקדוש ברוך הוא, זימן לתחילת הגלות את יעקב ואת יוסף. כי זה ממש היה מאוד מסוכן אם היה רק יעקב, כי אז לא היינו עוברים כלום בגלות, היינו פשוט כל הזמן על הארגזים, והיה מאוד מסוכן אם היה באמת רק יוסף, היינו שוכחים שאנחנו נמצאים בגלות. אתם זוכרות, נכון, שעם ישראל נגאל, כי לא שכחו, ולא שינו את שמם, את לבושם ואת לשונם. יוסף שינה גם את השם, גם את הלבוש, גם את הלשון. וזה מסוכן, אם היה אך ורק יוסף, היה ממש מסוכן, ולכן, יעקב כאן עומד על זה להשביע את יוסף. הוא רוצה שיוסף יהיה באמת מסונדל. כי הוא מפחד, הוא מפחד שוב. שם, לשון ולבוש. השם היה צפת פענח, והשמות שהוא קורא לבן שלו, זה השם שהוא השכיח את בית אבי. לא רוצה קשר לבית אבא. לא, גם. צפת פענח קראו לו. הוא גם קרא לבן שלו הבכור על שם השכחה והניתוק מבית אבא. מנשה. נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. יוסף אמר, אם אני אזכור מדי את העבר שלי או את העתיד שלי, אני לא אחיה בהווה. זה כמו, משל למה הדבר דומה? משל שהוא גם קצת תוכחה. נניח שאת נמצאת כאן, ומחודש אלול, את עסוקה במה יהיה שנה הבאה. מה אני אבחר לעשות שנה הבאה? תבינה שאלוהי לך שנה ככה? נכון או לא? סגור סוגרן, זה היה תוכחה נסתרת. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אנחנו רוצים להמשיך, רוצים להמשיך אליו. קצת. השטרות אומרים שיוסף אומר הם כשרים. נכון, ברור שהוא מכיר אותם. זה לא בעיה של עובדות. יעקב אומר בשלב הברכה כאילו, בסתם שגרה הוא מאוד אהב אותם, הוא שיחק איתם בפליימוביל, הוא מאוד אהב אותם כסבא. בשלב של הברכה זה תפקיד. ואז הוא אומר, מי אלה? אני לא בטוח שיש להם תפקיד בעתיד. וכשיוסף נותן לו שתיים כולה שתיים רוסים, הוא אומר, הבנתי, הם קשורים. אני יכול לתת להם תפקיד. ברכה פה זה לא שאלה שאתם תהיו בריאים. זה לא בדיעבד, יש כאן תוכחה ליוסף. הרי לשום שבט הוא לא אמר מי אלה. לא לראובן, לא לשימון, לאף אחד הוא לא אמר מי אלה. ליוסף הוא אומר מי אלה, כי הם לא נראים לו קשורים. מצוין, אבל בניו, נכון, אתה בסדר, עליך אני סומך, אבל מה יהיה בדור הבא? לא פעם, כשאדם הולך יותר מדי בצורה פתוחה, הוא מוגן, הוא יהיה בסדר. מה יהיה בדור הבא? אני אתן דוגמה. בטח אתם יודעות, יש חלק מכם שכנראה מרדו בהורים כשהם היו צעירות יותר. מקווה שזה כבר עבר לכם השלב הזה, אבל לא בטוח. עכשיו, הבעיה היא שתמיד כל הורה, הוא צריך להשאיר משהו, מקום לבת שלו, למרוד בו איכשהו. נניח שלך יהיו 17 עגילים בשתי האוזניים. את מבינה שאת לא נתת לה מקום להשאיר? כאילו, תני לה גם איפה להתפרע. אז כשיעקב רואה שיוסף, כל כך פתוח, הוא אומר, עליך אני סונח, אבל מה יהיה בדו, איך הבן שלך יבין את מה שאתה אומר, את השדר הזה. אתה מבין שזה ממש מסוכן, אתה נמצא בתוך גובה הריות, מחייך, מבסוט, לובש בגדי מצרי, תבין מה זה אומר. הרי זה מה שיעקב פחד, לכן הוא אמר לגור בארץ בנו, אני לא רוצה שאני רוצה להיות גר, לא קבוע. יוסף היה שיא הקבוע. אנחנו רוצים קצת להמשיך, כי הזמן קצר, יש לנו גם אורחים בבית. כן. מה זה פה? מה יש שם? מצוין, זה יפה מאוד, זה יפה וזה נכון וחשוב. זה לא הפשט, נכון? זה דרש או סוד, נכון? את אומרת שאת 50 שערי בינה אפשר לראות מתוך האלה, אבל ודאי שבפשט בוודאי שזה בא כהתנערות כאילו, מצוין. ואז באמת יעקב, אני חייב להמשיך עוד טיפה, טיפה, אשריכם, פחדתי כבר שאתם שכחתם לשאול שאלות, מצוין. ואז יעקב מברך את בני יוסף, והוא מסכל ידיו. תסביר לי רק דבר אחד, מה זה הבדיחה הזאת? מה את, אני חושבת סבתא, ואת צריכה לברך את הנכדים שלך, ואת חושבת שאפרים, נניח, יותר חשוב ממנשה, סבבה. כבר היו דברים מעולה, נכון? זאת אומרת, יעקב כבר עשה כבר דברים כאלה בחיים, לא נגמר מי יודע מה טוב, נכון? אבל נניח שהוא לא למד הלקח, והוא רוצה להקדים את אפרים לפני מנשה, מה את היית עושה? אני שאלתי קודם, מה היית עושה? אומר לאפרים, אפרים, איפי, או שם פה, מנש, תעבור לשם, ועוד הנורמלי, מה זה הדבר הזה? אני מבקש לחשוב על זה קצת, טוב? לחשוב על דבר הזה, כמו שם שבת נדבר על זה.
אבל זה לא מוזר, אבל זה, כאילו, נגיד, זה כמו זה, ליוסף, שאתה תוצאים ממקום כאילו לאומי, ולא, ברור שהוא לא ידיד כיפרת אחד אבל אחרי שכבר ראית, כאילו,
תלמד לקח. עוד היה אומרת, איך יכול להיות שיעקב חוזר על אותה שגיאה של יוסף, אותה טעות פעם שנייה, תשובה. ההלכה היא בשאלה שברכה היא סוג של פרגון. אז למה אתה מפרגן יותר לאפרים? כנראה שברכה זה לא פרגון בכלל, זה תפקיד. ולכן זה לא עניין להיות נחמד או... אז גם על זה צריכים לדעת למה. למה יוסף חל... עוד פעם, עוד ויכוח בין יעקב ליוסף. רמז כנראה שזה אותו ויכוח. שכאילו מאוד חשוב ליוסף שמנשה יהיה בימין. מאוד חשוב ליעקב שאפרים יהיה בימין. אז יש לכם עכשיו חומר לחשוב עליו, עד מחר בסעודה בדבר השם, ואז נראה מה, מה עושים עם זה. יהיה אז בעצם דיון, ונוכל למצוא פתרון לנקודה הזו. בכל אופן, הוא סיכל את ידיו. אוקיי, אנחנו ממשיכים לרשותכם. לא ממשיכים, סליחה. תהילה, אחרון. עברנו את הברכה, ואז יעקב זוכר, נזכר, לתת ליוסף את שכם. מה קרה? כבר העלפת פעם אחת את יוסף בכותון הפסים, וראית לאיפה זה הגיע. אף בן של יעקב לא, לא קיבל עכשיו נחלה. למה אתה נותן נחלה ליוסף? טוב מאוד, יפה מאוד. יעקב נותן ליוסף נחלה בשכם כדי שיזכור לאיפה הוא שייך. יפה, שכם זה המפתח של ארץ ישראל. לכן אברהם מגיע לשכם, לכן יעקב כשהוא חוזר בעצמו מלבן, מגיע לשכם, שכם היא המפתח של ארץ ישראל, ולכן יעקב מאוד חשוב לו שיוסף יהיה לו כבר עוגן, שלא יתבלבל וישכח. אוקיי, אנחנו ממשיכים, הגענו לעליית רביעי, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יעשו ויגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה אומר רשי? תנחשי בעל פה. נקרא לכם את רשי? זה כבר פזמון חוזר, נכון? ביקש לגלות את הקץ, והסתלקה מיון שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים. ובאמת, באמת, באמת, חזל אומרים, שגם הדברים האחרים הם חלק מהקץ. אבל זה בשפה אחרת קצת. שוב יעקב מבקש לגלות את הקץ, שוב מסתלק מיון שכינה. הוא כל פעם כאילו מנסה לגנוב את זה איכשהו. פעם ראשונה מבייחים, פעם שנייה עם יוסף, פעם שלישית כאן, וכל פעם מחדש הוא מבקש ולא הולך לו. של יוסף, וזה אומר גם שיעקב כל פעם מנסה לעקוץ, אולי הפעם זה יצליח לי. אבל הפעם אני אגיד זה מהר כאילו. לפני שהקדוש ברוך הוא יעצור אותי, אומר עוד פעם, אופס, לא הלך לי. ושוב, זו אותה סיבה. ואז מתחילות ברכות, הרבה ברכות, אנחנו ממש מדלגים על כל הברכות כולם. יש פה דברים מדהימים בברכות. כן, חבר.
הוא די מרחפת ראובן שמעון ולוי.
כן. כן, תן פרגון, את אומרת, שיחה אחרונה.
לא, וגם אחרי זה ליהודה הוא
מפרגן, כאילו,
מה קרה, ואז...
כן, אז א', זה נכון, הוא מקפקף אותנו. ב', אם הייתי מבין שהברכות של יעקב ליוסף, לא ליוסף, סליחה, השבטים, הם לא פרגונים ושיחה אחרונה באווירה טובה, אלא הם תפקיד, הם צדה לדרך לכל החיים לנצח, אז הסיפור הוא בכלל לא כפקופים.
למה להזכיר את העבר?
הוא לא מזכיר את העבר, הוא מזכיר את התפקיד.
למה הוא את ראובן לא אומר, אז קראת העיקויים?
נכון. נכון, כל אחד מקבל פה תפקיד. זה נכון שיש להם תפקידים שהם נאמרים בשפה שהיא לא נעימה לאוזן. אבל הוא רוצה להגיד לראובן, אתה לא בכור. אתה כבר לא תהיה בכור. הוא אומר את זה כך. זאת אומרת, אם העניין היה להיפרד ברוח טובה, אז יעקב לא עשה את זה, לא עמד בזה. אם העניין הוא שכל אחד יקבל תפקיד בכלל ישראל, אז זה חייב להיאמר. אני אתן דוגמה, בסדר? דוגמה בת 17 שנה. אני לא ארחיב יותר מדי, אבל בטח אתם יודעות שבבית המדרש, בטח שלנו, יש, אנחנו ממש רוצים שהעניין של בית המדרש הוא לא שאת תעברי כאן שנה נעימה וטובה ותלמדי ותולו. אנחנו רוצים, אנחנו מכוונים לזה, אנחנו משתדלים מאוד מאוד מתפעלים על זה גם, שבית המדרש יהיה בית בשבילך להרבה שנים קדימה. והשנה הזאת היא רק איזשהו פתיח, מצוין. עכשיו יש לפעמים, זה הולך ביחד, שזה שנחמד זה גם יוצר כתובת לאחר כך. ואחר זה ככה. שאם נחמד לאחר זה גם יותר נעים לחזור אחר כך. יש מקרים שבהם זה עומד בסתירה. אני אסביר, אני אספר. לפני הרבה שנים אמרתי, היה טיול סוף שנה. בטיול סוף שנה שהיה ממש, חזרנו מהטיול ולמחרת היה עוד יום, ואז זה כאילו המאמץ סיום. ובדרך, באוטובוס חזור מהטיול, היה איזה אירוע. אירוע חינוכי שהוא לא מתאים. עכשיו, לא כל הבנות, היה אירוע כזה שהוא לא מתאים. סבבה. אני חזרנו הביתה כבר לפני כן, ואז שמענו שככה היה בנסיעה, ואני הייתי בדילמה ממש גדולה. והדילמה הייתה, מה אני עושה עם זה? מצד אחד, אני רוצה שכולם ירגישו, בטח אותם בנות שקצת פחות, כאילו הקוסטי של המדרשה, שנרגישו בבית. ואם אנחנו נסיים בצורה טובה ונעימה, בעוצמה, יש סיכוי שבמשך הדרך היא תהיה קשורה למדרשה יותר. מצד שני, אני פה כדי לחנך אותה. ואם אני רואה משהו שהוא לא תקין, ואני לא אומר אותו, זה עוול, זה מעילה באמון. מצד שלישי, זה לא הזמן לחנך עכשיו יום לפני סוף שנה. מה שלא הצלחנו כל השנה, למה שאני צריך עכשיו? קיצור, הייתי ממש, כאילו בקטע, ממש מתלבט. ואז הגיע למחורת, באתי כבר עם החלטה. ואמרתי להם, תראו, אתם בטח יודעות שאנחנו ממש משתדלים לומר את הדברים כאילו בצורה הכי כנה. כמובן בנימוס, אנחנו לא חלילה גסי רוח וזה, אבל בצורה כנה, אנחנו מדברים בצורה כנה, שואלים בצורה כנה, מתווכחים לפעמים בצורה כנה. ואני, יש לי דילמה, ואני לא יודע מה יצא הטוב ומה יצא הרע שלי. אני לא יודע האם להגיד לכם משהו זה יצר הטוב, או שבעצם יצר הרע. והתלמדתי בזה המון, והחלטתי שאני רוצה לומר. אמרתי, אני יודע שיש סיכוי מצוין שיש פה כמה בנות, שהשיחה הזאת תהיה השיחה האחרונה שהן שומעות ממני, כי הן ימחקו אותי. וזה שווה לי. עדיף שאתם תשנאו אותי כל החיים, ויהיה לכם צד על הדרך. אני מוכן לשלם את המחיר הזה. ואמרתי להם, היה כך וכך, הסברתי גם, הכל שאני יכול בנועם, שזה לא שייך. לא בגלל שזה מחלל את כבוד המדרשה, זה לא מעניין אותם. בגלל שזה פוגע בך. וגם אמרתי שאני חושב שאם לא הייתי אומר את זה, זה היה קצת אגואיסטי מבחינתי. כי זה יפגוש אותך גם בעוד שנה ושנתיים. אז למה אני מתקמצן? אוקיי. זה היה כאילו קטע לא קל. אני חייב לומר שבמבחן התוצאה, גם במחזור ההוא, הבנות שהיו ועדיין הכי בקשר, זה הבנות האלה. הן מאוד מאוד, ברוך השם, זה יצא מהלב, והן ממש כאילו הבינו לגמרי, שאני רוצה בטובתם שאכפת לי מהם, אני מוכן להתבזות בשביל זה, אני מוכן לשלם מחירים בשביל זה. זה מאוד 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 הרשים אותם. למה אני אמרתי את כל זה? אמרתי את כל זה מכיוון שכשיעקב מדבר לבנים, הוא לא מחפש לסיים יפה. אנחנו לא בהופעה. הוא מחפש לרומם אותם. ולכן מאוד חשוב להגיד את הדברים האלה בזווית של נצח. ולכן זה לא אמור להעליב. זה אמור לתת חומר למחשבה, שצד ברשותכם, צודקת, נכון מאוד, יפה, אנחנו נראה את זה עוד מעט, ואז בקיצור, אחרי שהוא אומר להם את כל העניין הזה, גם להם הוא אומר, אני מבקש ממכם, אני תכף הולך למות, תקברו אותי בבקשה בחברון, למה הוא אומר להם? אומר להם את זה. אבל יוסף נשבע לו. יפה, מה זה אומר שהוא מבקש מכמה אנשים אותו דבר? שגם אחרי השבועה, ואחרי שהוא אמר את זה, ושם יד אחת אחת יריחו, הוא לא סומך עליו באמת. אם אמא אומרת לך לעשות משהו, ואחרי זה את שומעת שאמרת גם לאחותך לעשות משהו, אותו דבר. את מבינה? אוקיי. יפה, ואז הוא אומר להם בדיוק אבל איפה? סבבה. ואז ויחל יעקב יצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגווה, ויאסף אל עמיו. מה הדבר שצריך עכשיו לעשות כרגע, לפי הצוואה? הוא מת, צ'יק צ'אק, מוציאים תעודת פטירה, ובום, ישר לארץ ישראל. מה קרה בפועל? כמה זמן?
70 יום.
זה שאלה אם זה 40 ועוד 30, או 40 שבתוכם ה-30, נניח שזה הקטן יותר, בסדר? את מבינה שהיום להעלים מת, לא עושים דברים כאלה. רק אם יש צורך אמיתי, גדרה, שהוא יוצא דופן. לא מעינים מתים. גם למה לחלוט אותו במצרים? איפה שמעת שאברהם נחנת? יצחק נחנת? מה זה הדברים האלה? למה יעקב חולט אותו בכלל? המצרים ביקשו? מה יוסף היה אמור להגיד? מיד? למה לא? נשבעתי. אבא ביקש. לחנות, סליחה שאני אומר את זה ככה, זה להזריק חומר משמר. עושים ניתוח כדי להשאיר את הגוף כמו שהוא. כמו. להבדיל כמובן, אצל נניח בעלי חיים זה כמו פוחלץ. לא נעים, לא נעים כל כך. למה הוא עושה את זה? מה? מה זה הדברים האלה? בעקבות אביו? אבל זה אביו. איפה יעקב למד שחונטים את האבות? במצרים, למה הוא עושה את זה לאבא שלו? טוב מאוד. יעקב נשבע, זה נכון. אבל יעקב מנסה למתוח. הרי מה באמת יעקב רצה לעשות, לפי כל החששות של... מה באמת יוסף רצה לעשות לפי החששות של יעקב? יוסף רצה לקבור אותו בארץ מצרים, למה? כי זה להשתקע. אבל הוא נשבע ליעקב שהוא לא יעשה לו את זה. אז הוא לא עושה לו את זה. אבל העסק נמתח. בואו נראה ביחד. קודם כל, יוסף מצווה. זה לא שהמצרים חוטפים אותו וחונטים אותו. ויצב יוסף. הבעיה היא שיעקב ביקש לא להיקבר בארץ מצרים, להיקבר בארץ כנען בחברון. לא חונטים יהודים, לא שמענו על שום כזה מנהל לחנות יהודים. אבל כאשר יעקב נפטר, ויצב יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות את אביו. למה? אני שואל למה, למה? מה יוסף רצה בחנתה הזאת? אמרנו שאחד הדברים זה גם באמת איזשהו חותם מצרי. וגם זה דוחה את הקבורה. הוא משאיר אותו עוד קצת במצרים. כי יוסף חושב שהגלות היא תהיה עמוקה יותר, מיושבת יותר. אם יעקב ייקבר במצרים, לכן הוא משביע אותו, שלא יעשה את זה. אז הוא לא עושה את זה. אבל הוא מותח. אני אתן דוגמה. אמא רוצה שאת תשטפי כלים. אני אומרת לה, אמא דקה. מה הקשר דקה? איך דקה פה תעזור? את רוצה באמת לא לשטוף כלים. אמא רוצה שאת כן תשטפי כלים. זאת אומרת, הדקה, זאת אומרת, אני אמשך לזה קצת. ככה אולי מישהו אחר ישטוף, אולי זה ישתף איכשהו. נראה. עוברת דקה, עוברת שניים, עוברת שלוש, בסוף איכשהו. אבל לפחות, אם את היית מתה לשטוף כלים, את אומרת לך, רותי, שטפי כלים, את היית הרי קופץ ראש לתוך הכיור, נכון? אבל זה לא מה שאת רוצה באמת, אז את דוחה את זה קצת. יוסף דוחה את הקבורה. אבל זה לא הסוף. בהתחלה הוא חונת. רגע, שנייה. פסוק ג' וימלאו לו, סליחה, לפני אתם כתוב שם בפסוק ב', ויחנתו הרופאים את ישראל. למה לא את יעקב? כי יוסף חונת אותו כישראל, כאבי האומה, לא כאיש פרטי. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים 70 יום. רשי אומר, זה 70 מתוך ה-40, זה 40 ועוד 30, ביחד 70, סבבה. נניח, זה לא עוד 70. אפשר גם להבין דרך אגב שזה 40 ועוד 70, אבל נניח לא רק 70 יום, גם 70 יום, חודשיים וחצי. חודשיים וחצי, יעקב מונח במצרים כרגע. אוקיי? ויעברו ימי בחיתו, נגמר הבכי, ואז יוסף מגיע לבית פרעה. הוא אומר, תשמע, אבי ישביעני וכו'. מה השאלה שלך עכשיו, השאלה הבאה כמובן? תגיד, בתוך, אתה לא יכול לעשות שתי פעולות, אומנם גברים לא עושים שתי פעולות יחד, אבל כאילו, לא יכולת 70 יום, תוך כדי הבכי, לסדר את הניירת? כאילו, למה דווקא, עכשיו אתה מתחיל לדבר על זה שצריכים לקרוא אותו בארץ ישראל? למה לא קודם? אז למה לא אחרי 50 יום, 60 יום, 65 יום, 67 יום? למה לחכות לסוף, ואז להתחיל תהליך פרוצדורה של לשכנע את פרעה לקבור אותו בארץ ישראל, בשביל מה? מושך את הזמן, שנייה, ואז פרעה אומר לו, אין בעיה. אם זה שבועה, אין לי ברירה, מדרש, אני מסונדל, קבור. סבבה. מה עכשיו צריך לקרות? ממצרים עד חברון, 4 ימים, 5 ימים, 7 ימים, בואו נראה. מי הולך בהלוויה? גם המצרים?
גם
עם ישראל. גם עם ישראל, הרבה יותר קולע. למה? כי זה מה שכתוב. ויעל יוסף יקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, סוף פסוק, תעצור תנשום שנייה, וכל בית יוסף ואחיו, ובית אביו. וואלה! סליחה? זקני מצרים זה לפני בית יוסף? ואחיו ובית אביו? איפה הפרופורציות? אוקיי. והיה לימו, גם רכב, גם פרשים, המחנה כבד מאוד, ויבואו על דורן האתג, זה כנראה בגבול, בעבר הירדן, והספלו שם מספל גדול וכבד, והיה סלב אבל שבעת ימים. פה כתוב, בעבר הירדן. מגיעים לעבר הירדן, ואז עושים אבל שבעת ימים. לא התאבלתם מספיק? 70 יום, והפרוצדורה, והדרך כבר, הגענו בטח ל-100 יום, פחות או יותר. עכשיו עוד 7 ימים, יותר מזה. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האתג, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים. את מבינה? למה הם אמרו זה אבל למצרים? כי הם ראו הספדים במצרית, שרים שהם מצרים, אמרו זה אבל כנראה למצרים. למה יוסף עושה לו הלוויה מצרית? בדיוק, אז למה זה קרה בכל זאת? מה את אומרת? כי יוסף דחף לזה, יוסף דורש את זה. זה לא בעייתי, זה עניין של תפיסת עולם, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. הוא חושב שזה טובת עם ישראל. הרי הוא מסונדל בשבועה, אבל הוא רוצה למשוך כמה שאפשר את ההשקפה שלו. אז הגענו כבר כאן לפחות לשלושה חודשים, לפחות.
אחד מולכים, כאילו גם הכל עשר לכם לשבור. איפה המילה שלהם?
יוסף, הוא בא למאה, אחד מול מאה.
בסדר, אבל הם יודעים יפה מאוד לסחוב לכל הצעון הזה, הם יכולים מאוד יפה לקחת את אבא שלהם, לא, להגיד יוסף, יוסף, אם אתה רוצה בוא עכשיו.
מה את אומרת? הוא שר האוצר, הוא משנה למלך.
אבל הם רק מעניין את אבא שלהם.
הכל טוב יפה, הוא לא מוכן. זה לא שרק איך שהוא בעסק הלאט עשה את זה. הוא מארגן את ההלוויה.
זה לא שהוא
מעניק את התורפור,
שתיהם
נשבו על אותו דבר. נכון, הוא לא מוכן. אם הייתי שואל את יהודה, תגיד, נחנות את אבא שלך, מה הוא היה אומר? ברור שלא.
אבל הם לא רואים כאן שום ביקוע.
כי מי יכול לפתוח את הפה מולו בכלל? הוא המלך פה, אבל הוא לא יכול לדבר איתו, הוא המלך.
אבל הרב, כן יש עניין שאם הם לא מסכימים,
זה שיביאו
את כל דעה
שהיא, יכול להיות שהם הביאו דעה. התורה לא כתבה את זה, כי זה לא מעניין. כי הם בטלים מולו. מה שמאוד מעניין, שבהקשר הזה, יוסף הוא בעל עמדה, הוא יוזם, הוא לא נגרר, הוא מצבח לו אותו. הוא עושה את זה, הוא מוביל אותו. אבל למה הוא עושה את זה? זה הנקודה. הוא עושה את זה מכיוון שהוא חושב שזה טוב לעם ישראל. הרי לכן הוא רצה לקבור אותו במצרים, והשבועה לא אפשרה לו את זה. אבל, אז לפחות הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות, הכי מתוח שאפשר. נכון. נכון, נכון, את צודקת מאוד. לכן התורה אומרת בדיוק מה שאמרת, שהוא ציווה לחנות את ישראל, לא את אביו. הכוונה, כשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה לא בגלל שזה אבא שלו, והוא הבן שלו. זה לא באיזה יחסים של אבא ובן. זה ביחסים של עם ישראל, כאילו. זה בנצח, זה כמו שישראל אהב את יוסף מכל בניו. שבוע לפני שבועיים, שלושה שבועות. זה לא בתור אבא. זה ויכוח עקרוני על מה עם ישראל עובר בגלות. לא לגמרי, הוא אומר, אני, את מה שאני יכול לעשות, כדי למצוץ מהגלות את המקסימום, אני עושה. תגידי, מה את מצפה שיוסף יגיד? מה יקרה כשהוא ימות? מה הצבא שלו צריכה להיות? אם הייתי אומר, אם הוא הולך אחרי אבא שלו, אומר, אבא שלי כל כך התעקש, בן רגיל נורמלי היה אומר, אני רוצה כמו אבא שלי, נכון? גם אני רוצה בחברון, או בשכם, לא משנה, אני רוצה לקבל בארץ. מה יוסף אומר? זוכרות? בואו נראה את סוף הפרשה. אחרי שהם חוזרים, כמובן שהאחים בוכים לפי יוסף, תסלחנו והכל, אומר לה, אני בכלל לא, לא, אין לי שום עניין איתכם. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. אני בכלל לא בכיוון של לזכור לכם משהו, למתור לכם משהו, אני לא שם. אבל אחרי שהם באמת עושים את זה וכולי, אומרים, תשמע, הוא אומר להם, תראו, והם בסוף אליכם, בסוף הפרשה, סוף ספר בראשית, והם בסוף אליכם, אנוכי מת, ואלוקים פקוד לפקוד אתכם, ואלה אתכם, מנה הזאת, אל הארץ, אשר נשבע לאברהם, יצחק וליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל, הוא גם משביע, כמו אבא שלו, לאמור, פקוד לפקוד, אלוקים אתכם, ועליתם, לעצמותיי מזה. מה יוסף משביע אותם? טוב מאוד. הוא לא אומר, תקברו אותי בארץ ישראל. באנוכי אעשה כדבריך, הוא לא עומד בזה. הוא לא עושה כמו אבא שלו, אלא הוא אומר, אני מת כאן, הכל בסדר, תרגעו. בלי לחץ, בלי היסטריה, בלי פאניקה. כשפקוד יפקוד, יבוא יום וזה יקרה, תעלו איתי, איתכם, את עצמותיי מזה. וימות יוסף, בן 110 שנים, ויחנתו אותו, מי ציווה לחנות אותו? הוא עצמו, וישם בארון במצרים. למה בארון? ברור מנהג מצרי, איפה שמו את הארון במצרים, זכות? בנילוס, התביעו אותו בנילוס. עכשיו, הפשט הוא, שלא רצו שעבדו עבודה זרה את יוסף, נכון? חסר מקומות אחרים, שימו אותו שלא יעבדו עבודה זרה? גם יותר מזה, הרי אנחנו יודעים שהנילוס הוא היה עבודה זרה של מצרים. כאילו, מה זה עוזר? עשינו אותו מנילוס ממצרים. לא, זה כנראה משהו כנראה ביקש. יותר מזה, כתוב שהוא אמר לעם ישראל, כשאתם הולכים, תקראו לי. ואז כשעם ישראל יצאו ממצרים, משה נזכר כבר אחרי שיצאו. וואי, מה עם יוסף? ואז הוא חוזר ליאור, ואומר משה, עלה, עלה שור, והוא לא עלה. אומר לו משה, יוסף, אנחנו הולכים, אתה בא, אתה מתעורר, די דומה מה שקורה כשמירים אותך לפני טיול. אנחנו נוסעים, אתה עולה? לא עונה. אומר לו משה ליוסף, תקשיב טוב, זה פעם אחרונה שאני אומר לך, אם אתה לא בא, אנחנו הולכים. ואז אהרון צף. מה זה אומר בעומק? זה אומר שיוסף רוצה לנצל כל רגע כאילו. רק בשנייה האחרונה כאילו אהרון צף, רק בנס הוא צף מצרים, בנס. רע? מה רע בזה? לא הבנתי. אז ראית, הוא קצת פחות ציוני ממך. נו, הרבה פחות ציוני ממך. את מבינה אבל את את המחשבה כאן, את העומק כאן? המחשבה היא שאם אתה כל הזמן בגלות מסתכל על 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 הקץ או על השעון, אתה לא תעבור את הגלות. תביני את זה. אם את בשיעור ואת כל השיעור בשעון, את לא שמעת השיעור, את לא שם. את חייבת לשרוף את השעון לרגע. אני אשמע עכשיו, אין סוף. אני עכשיו רוצה לנצל את מה שקורה איתי עכשיו. וכשיבוא הסוף ידיעו לי כבר. יוסף מבין שזה הרצון האלוקי. למה השם לא אמר להם מתי? למה הוא לא אמר להם פקוד יפקוד? מצוין, אבל כנראה שיש, כדי להגיע לאחרי, אתה חייב לגדול. כן, כן, כן. זה לא הרגע. את הדרך, תקראי לזה יפה. כי זה כבר, זה משהו, נכון, קצת מגמתי טיפה. יוסף רוצה לחיות את הדרך. הוא משיח הדרך. הוא מבין שכדי לעבור את הגלות ולצאת משם עם גדול, עם שהוא אור לגויים, אתה חייב למצוץ את הניצוצות של מצרים. לכן דרך אגב, כתוב הרי שכשיצאו מצרים, זוכות, כתוב, וינצלו את מצרים, אומרים לחזן, עשו אותה כמצולה שאין בה דגים, או כמצודה שאין בה דגן. הכוונה, רוקנו את מצרים. את כל האורות לקחו משם. כדי שזה יקרה, הם צריכים להיות בפנים עמוק. אתה לא יכול להגיע מבחוץ, מהאום, ולאסוף ניצוצות. זה לא עובד ככה. אתה חייב להיות בפנים כדי לאסוף את הכל. למה עם ישראל שואל כלי כסף וכלי זהב במצרים? וסמלות? אי אפשר בלי זה? אלא זה סמל למשהו, שהם יוצאים כאילו עם מה שטוב מתרבות מצרים. זה הפחד של יעקב, בדיוק זה הפחד. כי זה נכון וזה נכון. כן. נכון. נכון, והפחד של יעקב הוא בדיוק זה. הפחד של יעקב הוא, עליך אני סומך. מה עם הדור הבא? מה עם הדור הבא הבא? מה יהיה איתם? שאלה טובה.
אבל...
כן.
יש לי כאילו, איתי תמיה על זה, כאילו, באמת נראה שיוסף רוצה שהיה מצר להשתקע, אבל זה נראה שבאמת יוסף לא כל כך חוקר, בחשבון של הדורות הבאים, לא רק במובן הרוחני, אלא גם במובן הפיזית שלו, כאילו, הוא כזה דואג להכל, הוא בודדר, הוא כזה קשור לכולם, דואג לזה שיהיה בסדר, ואז ברגע שהוא מת, מה קורה למצרים?
מה קורה למצרים?
הם נהיים שום דבר, הם נהיים עבדים, כאילו, הוא באמת לא כל כך דואג לדורות הבאים, כאילו, הוא אומר, הוא אולי חושב שעם ישראל יכול להיות בגלות
בסבבה
ובשפע כמו שהם היו,
אבל ככה
זה לא מה שקורה.
כנראה שהוא מאוד מאוד פוחד מזה. הוא אומר, אין ברירה. הייתה גזרה אלוקית. כשם שגם קודם הוא אמר, אני פוחד מזה מאוד, אבל אין ברירה. הם צריכים לרדת למצרים. אני יכול לשלוח להם אוכל. זה לא בעיה טכנית. רק אין לי ברירה כי השם גזר. אלוקים חשבה לטובה. אז דעתי פה לא רלוונטית. אני הולך עם הקו האלוקי. יעקב אומר, אני צריך לפעול על פי שיקול דעתי, ואני מפחד. יוסף פחות מפחד, לא בגלל שהוא אופטימי, או בגלל שהוא חי בסרט. יוסף פחות מפחד, כלומר, זה ההחלטה האלוקית, ככה נולדים. יש לי שאלה. האם את מבינה, את בטח מבינה, שהיריון ולידה הם דבר מסוכן? שואל, האם כל אחד יודעת כאן שהיריון ולידה זה דבר מסוכן? כן. לא מסוכן? לא מסוכן? האם יש בזה פיקוח נפש? האם מחיים שבת על יולדת? כן. אז כנראה מסוכן? למה לך הצרות האלה? למה לך להיכנס לסכנה? כי את אומרת, אין אפשרות להיוולד בלי הדבר הזה. הלוואי שהייתי יכולה בלי, אני לא יכולה. כדי ללדת ילדים, אני חייבת לעבור הריון ולידה. ולכן זה אומנם מסוכן, אבל אני לוקחת את זה על עצמי, מכיוון שזה מאוד חשוב לי להיוולד. נכון? קחי את זה ליוסף. נכון, אז כנראה שהוא הבין שכל עוד הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים, יש בזה צורך. יוסף הוא בעל החלומות. יוסף הוא אדם שפועל לגמרי, לגמרי, לגמרי בנתיב האלוקי. יעקב מנסה לזרז. זאת אומרת, לפחות אם אני אקבר בחברון, קיצרנו את הגלות קצת. יוסף לא שם, דרך אגב, זה מדהים, שאחרי שבני יעקב קוברים אותו בחברון, למה אתה חוזר למצרים? כאילו, כבר הגעת לחברון, אתה עכשיו יוזם חזרה למצרים, זה לא שאתה תקוע שם איכשהו אין טרמפים. אתה כבר הגעת לחברון, תשאר להגיד ש... פרו, להתראות, היה נעים, הכל בסדר. יש, נכון. זה נכון, הבטיח לפרו, אישור את התו ואת הזה, הכל טוב ויפה. אבל בסופו של דבר, לא שמענו שבדור ההוא, הייתה כפייה על עם ישראל, הוא היה איזה גבול סגור. אלא מה, שיוסף הבין שזה המגמה האלוקית.
אבל למדנו עם הרבנית יעל,
שנגיד
חלק מהתקומה שלנו, משהו, שאחד מהם זה היה, שערבים... שהערבים התנגדו לחלוקה, וזה הוא השווה לי שם למצרים, שכאילו כשיצרנו, אז כאילו זה שפרו התנגד, זה מה
שאני רוצה לנצל. נכון, נכון מאוד. אבל זה שחכינו עד אז, זה חידוש של יוסף. אם נסתכל את הפרשה, כי יש לנו פשוט אורחים בבית, הם חייבים עליהם. כן. כן. זה לא נגד, זה לא נגד. לא חמתים, מצוין. פה זה יהודי שיש לו, שהוא צריך כאילו להיות במצרים לפי החולים של מצרים. זה לא, אין הרי איסור לחנות. אין מינה כזה לחנות. למה יוסף חונת? אמרנו שתי סיבות, סיבה אחת כדי לעכב את הקבורה. זה עוד זמן שהוא יכול להרוויח. וסיבה שנייה, יוסף מתנהל בחוץ כאילו, הוא ביחד עם האומה המצרית, הוא מתלבש כמו מצרי, הוא מדבר כמו מצרי. הרי האחים כשהם ראו אותו, הם לא ראו יהודי, הם ראו מצרי מולם. זה לא סתם, יוסף מבין שככה נולדים כעם. אם הקדוש ברוך הוא גזר, שהם יצאו, וגם לבית גדול, השמחה שם, כנראה שזה הדרך להיוועד כגוי גדול. אם עם ישראל צריך להשפיע על העולם, על האנושות, הוא צריך לצאת להיוועד מתוך מצרים. עד הרמה הזאת אפילו. ברור שיעקב לא היה חושב על זה בכלל. כי זה גישה אחרת. מכאן אנחנו בעצם רואים, אחרונה חביבה, כן.
אז יש לו דבר ראשון, אין עניין כאילו, נגיד, למה אנחנו לא סוחקים את הגופות את הדברים האלה, אין עניין בעיה להגיד שכן, כאילו, אנחנו קבענו בלפעם עשו.
אין כזה עניין, יש עניין להיקבר.
אוקיי, יש לו שנייה, לא יודע, תמיד כאילו, שיש לו בלפעת האלה, אז היא תמיד אמרה לי שיש מין עניין כזה, שאני שומע ממש בצער עד שנקבר.
נכון.
אז לא נגיד כבר כדי שהשבים
יראה. זה מה שאמרנו, שזה נכון שאני שומע בצער, וכדאי מהר מאוד לקבור אותה, ככה ביהדות אנחנו אומרים. אלא אם כן זה לצורך. אני אחת דוגמה, אם יש אורחים שצריכים להגיע מחוץ, לא אורחים, הכוונה, אבלים, שהם צריכים להגיע מחוץ לארץ, אז מחכים אפילו. לכבוד המת מחכים. פה יוסף רואה בזה כבוד המת.
אמרו, שאלה
קצרה. לא יכול, לא יכול, רק בכן ולא.
יש לנו שעניין שזה כלי דואג לדורות הבאים, וזה שהוא כן אומר על את העצמות שלו.
כן. נכון, נכון. אז ראינו הפרשה שחותמת את ספר בראשית, שני דברים. א', שהוויכוח שבין יעקב ליוסף נמשך במלוא עוזו, לאורך כל הפרשה. זה מדהים לראות איך אותה גישה, כאילו הולכת לאור ממש, זאת אומרת, שוזרת את כל הפרשה כולה. ב', אולי יותר חזק מזה, המילים האחרונות שסוגרות את ספר בראשית, שהוא ספר הבריאה, זה ואיסם בארון במצרים. כאילו עם ישראל נכנס לתוך ארון, מושקע בתוך היאור, ובזה נגמר ספר בראשית. וזה מעניין מאוד שספר שמות מתחיל בספר שמות, אבל זה אנחנו נדבר על השם שבוע הבא. לילה טוב, ניפגש עם ירצה השם מחר, להתראות.
מישמר
נעים.
הרב.